B'mishmeres Chayim, Chelik Aleph, Amud Chaf Aleph, B'nyonei Kriyat Shema Yishlo, Kushya Tzuma. Kedei la'arich et ha'kushya zot, anachnu tzrichim ladat shnei ikronot. Ikaron echad, menusach בגמרא בכתובות דף עין דלת. בואו נפתח את הגמרא בכתובות בדף עין דלת. הגמרא אומרת שחליצה מוטעית כשרה, כלומר אם בטעות הוא נתן, הוא עשה מעשה חליצה, אז אף על פי כן היא כשרה. אומרת הגמרא, וחליצה על תנאי, אף על פי שלא נתקיים התנאי, החליצה כשרה. ומדוע? הרי הוא עשה תנאי. אלא תנאי די אפשר לקיומי על ידי שליח הווי תנאי, ובדי אי אפשר על ידי שליח לא הווי תנאי. כלומר, הפרשה של תנאי היא פרשת בני גד ובני ראובן, והיינו קניין קרקע, כי כל אחד מהשפטים קנה חלק נחלה בארץ ישראל, ושם התורה אומרת תנאי, מלמדת תנאי, כי משה רבנו אומר לבני גד ובני ראובן שהקניין שלהם בעבר הירדן הוא מותנה בכך שהם יצאו חלוצים כן, במלחמה. אז אומרת הגמרא, כל מלסה דאיסה בשליחוס איסה בתנאי. הרי קניונים, כל קניין אני יכול למנות שליח, והוא יכול לייצג אותי לעשות הקניין עבורי. אז אם יש מעשה שניתן למנות שליח עליו, אז ניתן לתנות תנאי עליו. כי עוד פעם, הפרשה של תנאים היא פרשת קניונים, וכל קניין ניתן לקיים אותו על ידי שליח, אז כל מלסד היא אפשר בשליח, אפשר בתנאי. זהו העיקרון פה. עכשיו יש לנו עיקרון נוסף שלכאורה סותר את העיקרון הזה. למשל, אם אני קורא קריאת שמע ביחידות משום שאני חושש אולי שמה הציבור בשעה שיגיעו לקריאת שמע אז כבר עבר זמנו, אז אני יכול לתנות תנאי. אני יכול להגיד כך: אם הציבור לא יגיע לקריאת שמע בזמנה, אז אני יוצא ידי חובתי, אני מתכוון עכשיו לצאת ידי חובה. אבל אם הציבור כן יספיק לפני סוף זמנו, אז כרגע אני קורא פסוקים בתורה, והקריאת שמע שבה אני יוצא ידי חובה היא קריאת שמע עם הציבור. לכאורה, וזאת קושיית המשמרת חיים, יש כאן סתירה, כי הגמרא אומרת שאי אפשר להתנות תנאי אלא בדבר שאפשר לעשותו בשליח. עכשיו, אין שליחות במצוות קריאת שמע. אני לא יכול לבקש ממך לקיים עבורי את מצוות קריאת שמע. יש מושג לפי הנוסח של התוסס ריד במסכת קידושין של מצווה שבגופו. המצווה היא בגופו של אדם. אני לא יכול לבקש ממך להניח תפילין עבורי. כאן בדוגמה שלנו לקרוא קריאת שמע עבורי. אז אם לפי הכלל במסכת כסובס בדף עין דלי כל מלסה דלסה בשליחוס לסה בתנאי, אז אם כן, כיוון שקריאת שמע לסה בשליחוס, לסה בתנאי, כך הוא מקשה. עכשיו המאמר שלו מחולק לשני חלקים. יש חלק אחד שמתחיל ונראה, ויש חלק שני שמתחיל בסוף העמוד ועוד נראה. כלומר שני מהלכים פה. לפי הגישה הראשונה כאן, הוא אומר, יש לחלק בין הדבקים. אז כדי להבין את המהלך הזה, הוא שולח אותנו לתוספות כאן בכתובות אף עין דלת. תוספות שואלים מה הספרה לומר שמילסה די אפשר לקיומי על ידי שליח אפשר על ידי תנאי אבל הפוך אם לסה בשליחוס אז לסה בתנאי אומר תוספות היינו טיימו הויל והמעשה הוא כל כך בידו שיכול לקיימו על ידי שליח סברו שיהי כמוכן בידו לשווי בתנאי אבל חליצו שאין בידו לקיימה על ידי שליח, לא הביא בידו נמי למרמי בי תנאי. ואפילו לא יתקיים התנאי, יהיה המייסה קיים וכו'. אז כי תוספות קובעים את היסוד, את ההסבר של הדין הזה, שקובלסה דייסה בתנאי, שדייסה בשליחוס דייסה בתנאי, אומר תוספות, בכל מעשה אני צריך לקבוע האם יש לבעל המעשה ביודו ביודו הכוונה היא שהוא הבעלים על המעשה הוא שולט על המעשה איך אני בוחן אם למעשה יש לו כוח יש לו בעלות הוא תחס יודו ביודו אז הבוחן כה המבחן הוא המודד הוא שליחות אם הוא בידי אז אני יכול למנות שליח Oh, אז אם הוא בידי למנות שליח, כלומר יש לי מספיק שליטה על המעשה כדי, שאני, כדי לאפשר לי למנות שליח, אז הוא הדין שיש לי כוח ובעלות על המעשה למנות, סליחה, לתנות תנאי. אבל חליצה. כלומר, אז בוא נגיד, אם מדובר בגיטין וקידושין או קניונים, כאשר אדם יכול למנות שליח, אז עצם העובדה שיש שליחות בקידושין, מוכח מזה שהוא בעלים על הגיטין ועל הקידושין. המעשה נעשה על ידו, ויש לו שליטה על המעשה. ולכן, הוא יכול גם להתנות תנאי. אבל חליצה, שלכאורה על פי פשטוס הייתי אומר, שהוא הבעלים על המעשה חליצה, ולכן הוא יכול למנות שליח, ככל בעל דובר שיכול למנות שליח, אבל הגמרא קובעת שאין שליחות בחליצה. אי אפשר לשלוח שליח לחליצה. אז אם החולץ הוא בסוף העולם, אז הוא לא יכול להתקשר לבית דין פה בירושלים, ולהגיד להם, אני הנני ממנה פלוני אלמוני שיש שליח שלי בחליצה. כי הפסוק אומר שהחולץ, הוא זה שצריך לעשות לחליצה. אז ממילא אומר תוספות, מוכח מכאן, אם אין לו שליחות, שהוא לא נחשב לבעל המעשה. זה לא נחשב לביודו. אז ממילא אין תנאי. אז אפילו אם החולץ יתנה תנאי, על מנת שתתני לי 200 זוז, והיא לא נותנת לו 200 זוז, עדיין החליצה היא קשרה ומועילה. אוקיי. אז זה מה שכתוב בתוספות במסכת כתובות. אומר המשמרס חיים על פי זה, אומר מכן, יש לחלק בין חליצה למצוות, למצווה שבגופו. לגבי חליצה מן הראוי שיש שייך שליחות. כלומר, מצד הסברה, חליצה לכאורה היא פעולה קלאסית של קניין, כי הוא מגרש אותה מהזיקה, זאת אומרת הוא מפקיע זיקה סיבום, אז אין לנו לומר שאין פה שליחות, אלא התורה חידשה שאין שליחות בחליצה, ומבחינה זאת חליצה שונה מגיטין וקידושין. וכיוון שלא שייך שליחות, אז ממילא לא שייך תנאי. כלומר, אני מוכיח מהדין שלסו בשליחוס בנוגע לחליצה, שאין כאן ביילוס על המעשה. ואם אין לו בעלות על המעשה, הוא לא הביילים, אז ממילא הוא לא יכול לתנות תנאי. מה שאין כן לגבי מצוות. כלומר, הרי אם תשאל אותי האם מצווה ניתנת לשליחות או לא ניתנת לשליחות, על פי סברה המסקנה היא שלא אין שליחות במצוות כי שליחות במצוות לא שייך משום שהיא מצווה שבגופו הגוף של אדם הוא בעצמו צריך לבצע את המצווה. אז ממילא מה שחסר פה שליחות בנוגע למצווס, אין לי זה הוכחה די אינו ביילים על המעשה. ושאפי יוכל לעשות תנאי. אם כן, עוד פעם, בואו נסכם מה שהוא אומר, חידוש עוד. הוא אומר ככה, שלסה בשליחוס, לסה בתנאי, הכוונה היא שלסה בשליחוס היא הוכחה שאין לו ביילוס על המעשה, כגון בחליצה. כי על פי סברה פשוטה, סברה חיצונית, היינו מסיקים למסקנה שגם חליצה, כמו כל גט וכל קידושין, ניתנת ונתפסת בשליחות. עצם העובדה שאין כאן שליחות, הכוונה היא שהתורה הפקיעה מהחולץ בעלות על החליצה. מה נפקמינו? נפקמינו לא רק שאין לו למנות שליח, אלא גם אין לו להתנות תנאי. כי תנאי זה גם כן בעלות על המעשה. אבל לו יצויר, אם אני אבוא ואני אגיד שבמקרה X, במקרה מסוים, אין שליחות, לא משום שבעצם היה צריך להיות שליחות, והתורה אמרה אין שליחות, אלא שמצד עצם האופי והטיב של המעשה הוא לא ניתן לשליחות. כי כל המושג של שליחות בכללותו לא שייך לגבי למשל קריאת שמע. למה? כי מצווה שבגופו. אז אם זה מצווה שבגופו, אז לא שייך שליחות. ממילא החיסבון של שליחות בנוגע ביחס למצוות אינו בכלל מהווה ראיה והוכחה לכך שאין לו בעלות. עד אגב יש לו בעלות, יש לו בעלות גבורה. נו, אם תשאל אותי למה הוא לא יכול למנות שליח, יש לי תשובה פשוטה, משום שזה מצווה שבגופו. ממילא הכלל של כל מלסה דלסה ושליחוס לסה ותנאי לא שייך לגבי מצוות, משום שהיעדר שליחות בנגבי מצוות אינו מוכיח כלל שהוא לא ביילים על המעשה. אדרבה, הוא ביילים גמורים על המעשה, ולכן בוודאי שהוא יכול להתנות תנאי. הקוף אלף, עכשיו הקוף בית. וזה קצת יותר נוגע לענייננו היום. ועוד נראה לחלק, עכשיו הוא מביא תוספות בכתובות דף נדל. התוספות הזה בדף נדל הוא בעצם קלאסי. כשאני אומר קלאסי, אני לא מתכוון למשהו שהוא פשוט, אבל אי אפשר ללמוד את הסוגיה של תנאי ועוד כמה סוגיות בשעס בלי התוספות. אז מה כתוב בתוספות? הגמרא אומרת במסכת כתובות שהמסה מה שכוסף בתורה תנו בוטל. אז מה הכוונה תנו בוטל? נדמה לי שיש פה טעות פה, כי אני פותח כאן בכתובות דף נדל.
כן, דיבר מסבל הרי זו.
כן, אין לי תוספות הרי זו. נון ווף, אז יש פה טעות. אם אתם יכולים לתקן שם, נון ווף. אז הדין הוא כך, שאם אדם התנה תנאי, מה שנקרא מס על מה שכוסו בתור, למשל, הוא קידש את האישה על מנת שאין לך עליי שר כסות ויון. אז הגמרא אומרת שהתנאי שלו בטל. למה? כי התנאי מכחיש את האישות של התורה. אישות של תורה היא שר כסות ויון. משמע מהגמרא שבחי גבנה שהוא תנה את התנאי הזה, אז המעשה שלו קיים. כלומר, היא מקודשת ויש עליו שרקסות ויונו. מקשה תוספות, בוא נשכח מתנאי, אין כאן תנאי, אבל הוא אומר שהוא מעוניין לקדש אותה באופן שלא יהיה חייב בשרקסות ויונו, אז התנאי שלו בטל. אבל למה מעשה חל? למה מעשה קיים? הרי הוא לא רוצה את הקידוש שבחייו. קושה עצומה. והיא אומר לי, תאי לב די אלפינון מתנאי בני גד ובני רובן, הווה אמינא דשום תנאי אינו מבטל מייסה. אילולי הפרשה הזאת של תנאי, בבני גד שמחדש את דין של תנאי, היית אומר שאין כוח בתנאי לבטל שום מייסה. ואפילו לא יתקיים בסוף התנאי המייסה קיים. רק דהשת לי אלפינא מהוסם דמהני תנאי לבטל מייסה, אמרינא דדווקא בשאינו מסנה על מה שקוסם בתורה, דומי בני גד ובני רובן. שלא הסנו על מה שקוסם בתורה. אז תוספות מחדשים חידוש גדול פה, שבעצם התורה חידשה את הפרשה של תנאי. אילולי כך הייתי אומר שהמעשה קיים למרות התנאי שלו, ואף על פי שלא נתקיים התנאי. אינני יודע פלגין הדיבור, אבל הוא אומר ככה, שאם לא נתקיים התנאי, אז המעשה חל. אלא התורה חידשה פרשה של תנאי. מה הכוח של הפרשה של תנאי? לבטל את המעשה. אבל זה חידוש של התורה. העיקרון היסודי הבסיסי, שאדם לא יכול לבטל את המעשה שלו על ידי תנאי, העיקרון הזה עדיין קיים. אלא מתי שאני מקיים את הפרשה של תנאי, דהיינו לפי כל הפרטים, ואני עושה את התנאי בצורה שמתאימה לבני גד ובני רובן, אז יש לי חידוש שהתורה חידשה אותו, שאני יכול לבטל את המייס על ידי ביטול התנאי. אבל אם אני לא מתנה את התנאי באופן שהוא מתאים לבני גד ובני רובן, לפי כללי התנאים, לדוגמה אם הוא מסת על מה שקוסף בתורה, מנה שאין לך עליי וכו', אז בחי גם נתנאי בוטל. אם התנאי בוטל, אז אני חוזר חלילה לעיקרון הראשון שלי, שהמייס הקיים, ואני לא יכול, אין לי כוח לבטל את המעשה. ולכן, כיוון שהוא קידש את האישה הזאת, אז יש כוח במעשה הזה להוות אישות, אלא מהו התנא תנאי, אז אם התנאי מתאים והוא חל, אז ממילא הוא תקף, הוא יכול, יש לו כוח לבטל את המעשה. אבל אם התנאי הוא לא תקף, משום שהוא הסתר מה שקוסם בתור וזה לא מתאים לבני גד ובני רובן, אז ממילא מהתנאי בוטל, המעשה קיים. זה מה שכתוב בתוספות בשם הרי. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד חוף ב' למעלה. וביר דבורו בשורה השנייה, דבאמס אינו יוכל לסוס מייסר עם דת חלוקה. כלומר, כשאדם עושה מעשה כגון קידושין, אז עצם הדבר שהוא מדעתו עושה את המעשה, סימן שהמעשה נעשה בכל אופנים. אין לו דעס חלוקה. אני לא בא ואני אומר שהוא חושב כן יהיה קידושין, לא יהיה קידושין. הוא כאילו יושב על הגדר והוא מסתפק והוא מהרהר והוא חושב אולי כן, אולי לא. הרי כיוון שכרגע אין פרשה של תנאי, אז אם אין פרשה של תנאי לבטל את המעשה, אז התורה קובעת שאדם שיש לו דעת למעשה, אז הדעת הזאת היא דעת בלתי מתחלקת, זאת היא מוחלטת, שבכל אופן הוא רוצה את הקידוש. אין הוא יוכל לעשות מעשה עם דעת חלוקה, ואם יתקיים התנאי יש לו דעת, ואם לאו, דהיינו אם לא יתקיים התנאי אין לו דעת. היא הוכי לא היה חייל בשום פונים, דמייסה צריך להיות בדעת החלטי. הרי יסוד היסודות בדעת, דהיינו דעת לכל קניין, היא דעת מוחלטת. אז אם אדם ניגש לעשות מעשה, והוא רוצה את המעשה הזה, זה נקרא דעת מוחלטת. אין לי כאן דעת חלוקה, אלא דעת מוחלקת. אלא אם כן, יש לו דעת גמורה ביד המייסה, אלא יש דין של תנאי מלסחריטי. התורה העניקה לו כוח של תנאי, שהתנאי יבטל את המייסה. אבל מצד המעסק של עצמו, המייסה נעשה עם דעת מוחלטת, שבכל אופן החלות תחול. תנאי מבט או מייסה, זה החידוש של פרשת תנאי, משום דין זה, באינון משפטי התנאים, אתה רוצה להפעיל את הכוח המיוחד הזה, לבטל את המייסה על ידי תנאי, אז במה דברים אמורים? דווקא אם אתה מתנה תנאי, כי אין התנאי של בני גד ובני רובן, אבל מה שם השקסור שאינו, אינו מתאים לבני גד ובני רובן, ואינו במשפטי, לפי משפטי התנאים, לא מהני התנאי. ואם לא מהני התנאי, אז אין לו כוח לבטל את המייסה. והמייסה נעשה מדעתו החופשית, רצונו המוחלט, בכל אופן, והמייסה קיים. אומר משמרס חיים, כל זה במה דברים אמורים במייסה שיש בו חלות, כגון גיטין וקידושין או חליצה, לקדש אישה או להפקיע אישוס דבעינון משפטי התנועם מטעם הנעל. כלומר המייסה לא נעשה בדעת חלוקה אלא בדעת מוחלטת, אז הוא צריך להגיע ולהפעיל את הכוח של פרשת תנאי כדי לבטל את המייסה. על זה אומר תורה מילסה, אומר הגמרא מילסה דלסה בשליחוס לסה בתנאי. כלומר מה עוד למדנו בני גד ובני רובן? שהרי שם התנאי היה על נחלה ועל קניין ממוני, שקניין כיוון שיש לו בשליחות, יש לו בתנאי. אז התורה הגבילה את הפרשה ואת הכוח המיוחד הזה שנתחדשה בתנאי על ידי שליחוס. ואם זה ניתן לשליחוס, זה דומה לקניונים של בני גד ובני רובן, ולכן איסו לחידוש הזה של תנאי, אז אני יכול להפעיל תנאי לבטל את המייסה. מה שאין כן גם עם מצוות דאינו מייסה שפועל חלוס דינים, הוא בעצם מחלק את התורה לשני חלקים, יש תורת קניינים וחלויסים כגון קידושים וגיטים וקניונים וערכים וכדומה, זה מה שנקרא מייסה שמהווה או פועל חלוס. אז אני אומר שכיוון שהמייסה פועל חלות, אז המייסה נעשה בדעת מוחלטת בלי חלוקה, והתנאי בא כדי לבטל את החלות. אבל דווקא אם התנאי הוא כפי, הוא מותאם למשפטי התנועם, מה שאין כי במצוות אין אנו צריכים להיות דין תנאי לבטל את המייסה. אין הפשט הוא שיש מייסה מצווה והתנאי בא לבטל את המייסה, לא, אלא דין תנאי, מהו הדין של תנאי במצוות? אינו מכוון לקיים את המצווה אם לא יתקיים תנאי. כלומר יש לו כוונה מחולקת, חלוקה. הוא אומר אני מתכוון לצאת ידי חובת קריאת שמע אם, אבל אם לא אז אני לא מתכוון לקריאת שמע. אז אם כן, פה אני לא צריך להגיע בכלל לפרשת תנאי כדי לבטל את המייסה, כי אני לא בא לבטל מייסה אלא אני בא לקבוע את הכוונה שלי. ממילא כיוון שלא נתקיים תנאו לא יוצא ידי חובת המצווה, ואין חיסבון במה שאין לו דעת החלטי על המייסה. למה? כי החילוש דין של דעת החלטי נאמר דווקא במייסה שיש בו חלות, כיוון שעל ידי המייסה הוא יוצר חלות, אז הדעת שלו היא דעת מושלמת ומוחלטת, ולכן אני צריך להגיע לפרשת תנאי כדי לבטל את המייסה. זה נקרא דעת על מייסה בנוגע למייסה של גיטין וקידושין וכדומה שיש בו חלות, אבל בנוגע למצוות כיוון שאין המייסה בפעולת חלוס דינים, אז הוא לא צריך בכלל להגיע למשפטי התנועם ולפרשת תנועם. אלא לגבי מצוות יש כאן מציאות מסוימת שהוא לא רוצה להתכוון לשם מצווה אם התנאי שלו לא יתקיים, ואין חיסרון במה ידיל לסה בשליחוס, כי כל החיסרון של לסה בשליחוס הוא נלמד מברגד וברגובן, וכאן ביחס למצוות אני לא צריך את הפרשה של תנאי והחידוש של תנאי. אז בואו נסכם, מהו ההבדל בין הגישה הראשונה לבין הגישה השנייה, ואז נענה על שאלות. אני רק רוצה בשביל עצמי לסכם. ההבדל הוא כך, בגישה הראשונה יוצא כך, שבעצם גם לגבי מצוות אני צריך להגיע לפרשת תנאי, רק שהכלל של איסה בשליחוס, איסה בתנאי ולסה בשליחוס, לסה בתנאי, זה לא שייך לגבי מצוות. למה? כי בנוגע למצוות, הסיבה למה שהמצווה לא ניתנת לשליחות היא מצד עצם טיבו או עצם הטיב של מעשה מצווה, שמעשה מצווה חייב להיות בגופו, ואם המעשה מצווה בגופו אז לא שייך למנות שליח. לכן היעדר הפעילות, האפשרות של שליחות בנוגע למצוות אינו מחייב אותי, אינו מוכיח לי שלטה בתנאי. אז אף על פי שלטה בשליחוס, איסה בתנאי. מה שאין כן לפי הגישה השנייה של משמרת חיים, יוצא שלגבי מצוות אין צורך בכלל להגיע לפרשת תנאי, אפילו אילולי פרשת תנאי, הרי מצד המציאות הוא מתכוון עם, ואם לא עם אז הוא לא מתכוון, ולכן התנאי מועיל אבל לא מדין תנאי. החידוש של הפרשה של תנאי הוא שתנאי מבטל מייסה, וחידוש זה נאמר דווקא לגבי מייסה שיש לו חלות ולא לגבי מייסה מצווה שאין לו, אין לו חלות. קייביץ'?
אני מבין את המושג, אבל כאשר אומרים שעושים מצווה אין זה חלות, זה מבין לב. עושים מצווה והמצווה מקוים, ואני לא קורא את זה השם חלות, אז מה זה?
נכון, יש לו קיום המצווה, אבל הוא לא יוצר איזשהו מעמד מיוחד. אין פה העברת בעלות. חלות הכוונה היא העברת בעלות, שלפני המעשה החפץ היה שלך בתור מוכר למשל, ועכשיו הוא של אלן בתור קונה, בתור לוקח. זה נקרא חלות. חלות הכוונה היא שיש כאן העברת בעלות, שינוי בעלות, זה נקרא חלות. אז אם אני רוצה לשנות בעלות, אז לזה אני צריך דעת מוחלטת. תהיינו, אני לא יכול כאילו לשחק משחקים עם הדעת שלי, אני כן רוצה, אני לא רוצה, לא שייך לקנות משהו או לקדש אישה, אלא אם כן החלטת שאתה רוצה לקנות או לקדש. אם כבר החלטת, אז שייך לעשות את המעשה. באה תורה וחידשה פרשה של תנאי. הפרשה של תנאי מחדשת שאם התנאי מועיל ואם הוא תקף, אז הוא מבטל את המעשה. אבל למשל בסוגיה של מס על מה שכוסף בתורה, הקידושין שלו אין קידושין למרות שהוא יהיה חייב בקשקסוס ויונה. למה? כי אי אפשר לתנות תנאי לבטל את הדין תורה. נו, תשאל אותי קושת התוספות, אבל הוא לא רוצה קידושין עם שקסוס ויונה, הוא רוצה קידושין בלי שקסוס ויונה. אז כאן התורה קובעת לא. אם יש לך דעת לקידושין, אז אנחנו מגדירים את הדעת הזאת שהיא כוללת בכל אופן, בין אם יש לך שקסוס ויונה בין אם אין לך שקסוס ויונה. ולמה? משום שכל מעשה שצריך דעת הוא מעשה שיוצר חלות, וכדי ליצור את החלות חייב שיהיה לך דעת מוחלטת. יש כאן תנאי, זה פרשה נפרדת של תנאי מבטל מעשה, אבל אם כן אין כאן תנאי כי זה לא מתאים לבני גד ובני רוב כי גם מס למה שקוסור מילה התנאי בוטו והמעשה קיים. אומר המשמרת חיים, בנוגע למצוות זה כבר מציאות אחרת. המציאות של מצוות היא כוונה, הוא מתכוון למצווה או לא מתכוון למצווה, ועל זה הוא יכול להיות מחולק. כבר אין דעת מחולקת, אבל יש כוונה מחולקת, כי דעת זה מושג הלכתי. אני אתן לכם דוגמה. למשל, חירשות וקוטל. אז לאו בר דיינין, נכון? אז ייתכן מאוד שאפילו חירש שיכול לדבר מתוך הכתב, בכל זאת יש לו דין של חירש. על זה יש דיון בסוגיה במסכת גיטין דף עין א'. על כל פנים, עצם הדיון כאן בנוי על הנחה אחת מסוימת, שיש כאן פסול של חירשות וקוטן על פי דין. אז לכן אני לא בא ואני בוחן אותו אם יש לו דעת או אין לו דעת. על פי הלכה אין לו דעת, כי דעת זה מושג הלכתי משפטי טהור, ולכן בנוגע לכל מעשה שנעשה מדעתו של אדם, דהיינו לעבוד חלות, ליצור חלות, אז אני אומר שיש לו דעת מוחלטת. מה שאין כי בנוגע לכוונה, כוונה זה לא עניין של דעת, כוונה זה עניין של החלטה. אז אם הוא מחליט כן להתכוון, יופי. אם הוא מחליט שלא להתכוון, אז הוא צריך לצאת ידי חובה בפעולה אחרת. אבל הכוונה היא כל כולה של האדם, והוא יכול לכן להתנות תנאי בכוונה.
אם זה איך יכולים להקדות
הקרקע שיש לו משובדים, אז מה הבעיה של משובדים?
זה כמו תנאי, אם יבוא מישהו שהוא אומר שיש לי שיבר על הקרקע הזה לפני המחירה, אז בשעת המחירה מה היא הכוונה? שזה מחירה או זה אין מחירה?
אינני יודע, אולי זה תלוי בסוגיה של הקראיס תוספות. זאת אומרת, מה קורה עכשיו כשהבעל חוב של המוכר, של המקנה, בא וגובה את הקרקע, את השיבודים? אז מה עושה לוקח? הרי הוא שילם כסף מלא על הקרקע.
זה מכירה או זה
מכירה? לכן אני אומר, אם נבטל את המכירה, אז ייתכן שהלוקח יכול להגיד המכירה לא הייתה קיימת ולכן מגיע לי חזרת הכסף. אבל נדמה לי שזה טעות. הדין שהמכירה קיימת. אם יש אחריות או לא, זה תלוי מחלוקת אם אחריות תוסף או לא תוסף. בוא נגיד שיש אחריות במכירה. מה יוצר את האחריות? האחריות מחייבת את המוכר לשלם דומים ללוקח. אבל לא הייתי אומר שהמכירה עצמה לא חלה. אין פה תנאי בעצם המחיר.
אפילו שהלוקח יודע
בדיוק, הלוקח יודע שהוא לוקח סיכון, שייתכן מאוד שיגבו את הקרקע ממנו אם במידה ואין למוכר כסף לשלם למלווה, ולכן הלוקח אפילו על הצד הזה שייתכן שיהיה כאן גבייה שיבודים, בכל זאת הוא מסכים לקנות את הקרקע ויש לו קניין על הקרקע מזמן הקנייה עד זמן הגבייה. מיץ',
לפני שנתיים שלוש שנים רבני לאו השפיע על רבנות, ועכשיו חירש יכול
להינשא. כן.
באופן רגיל.
לא, זה לא קשור בני לאו. סליחה על בני לאו. זה הרבה לפני בני לאו. בני לאו לא חידש כלום לגבי חירש. הקשה האורך השולחן. עכשיו אנחנו בשחיטה סימן דל. הים של שלמה מחדש, זה המרשל, שחולין לא בוי כוונה, והשחיטה כשרה אפילו בלא כוונה. אוקיי, בסדר, לא צריך כוונת שחיטה. מכל מקום, אם כיוון להפך, לא מהר. אם הוא יתכוון לעשות את ההפך, דהיינו שלא יהיה שחיטה, אז כוונה להפך, זאת אומרת, הידר כוונה, אם אין לו כוונה בכלל, השחיטה היא קשירה. אבל אם יש לו כוונה שלילית, אז לא אבי שחיטה.
מה הכוונה? הוא עשה מעשה שחיטה
כהוגן. והוא התכוון שלא יהיה לשם שחיטה.
אז מה זה?
זה מה שהוא רוצה להגיד, זה החידוש שלו. אבל קודם כל נשמע את הקושה שלו. מה הוא מקשה? הרי אורך השולחן מקשה דתפילס נידו אין דין של כוונה. אז אישה שטבלה, או היא הלכה לשחות בים, אם נניח שהיא עשתה כהוגי, כמו שמתשמע, ואין כאן חציצו, אז התפילה מועילה. אומרת הגמרא, אף דצועקת שאינה רוצה להיטהר, כלומר יש לה כוונה שלילית, עדיין מהני לא תפילה. ואם כן, מה ישנה שחיתה? דלא אבי עניין של כוונה, זאת אומרת שאין תנאי, אין צורך לכוונה, ובכל זאת אומר ים של שלום, וכוונה הפכית, לא אבי שחיתה. ובמה זה שונה מתפילה, שבתפילה סנידה אף על פי שאין, כיוון שאין צורך בכוונה, אם היא מתכוונת שלא לוצס, ולא לשם תפילה, ולא לטהר את עצמה, אף על פי כן היא מטוהרת. אז כלומר, מדוע בנוגע לתפילה, עצם המציאות של התפילה קובעת הערתה, ואילו בשחיתו, אני לא אומר שהמציאות קובעת את השחיתו, אלא זה תלוי בכוונו. אבל בעצם זה לא תלוי בכוונו, כי אפילו הוא לא התכוון לשם שחיתו, אלא הוא רק התכוון לשחות, לא לשם מצווה שחיתו, עדיין יוצא והשחיתה מועילה. אומר משמר סחיים, יש לך לכתב שחיתה בעינון מייסה שחיתה. מייסה שחיתה, הכוונה היא מייס על פי דין. אני הייתי מוסיף, אם אפשר, לטקסט. הוא לא כתב את זה, משמר סחיים. זה הנכד שלו, אלטוסקי, שהוא עשה עבודה מצוינת, אבל פה הייתי מוסיף, בעינון מייסה שחיתה על פי דין. דהיינו חלויס שחיתה. אם הוא מכוון שלא יהיה מייסה דשחיתה, אלא הביחתיך ביעלמו, כלומר מציאות של שחיתה, אבל לא מייסה שחיתה על פי דין. וסובר הים של שלמה, כיוון שלא חוסף מייסה שחיתה, לכן אין השחיתה הזאת מהני, לא מועלס. אבל גם בתפילס נידה. או תפילס עבדוס, אוקיי, כאן הוא מכניס כעוד נושא, היינו תפילס עבדוס, כי העבד גם כן תובל לשם גירוס, אבל גירות חלקית של העבד, אז לא צריכים שום מייסה תפילו, אלא מציאות שנמצא בתוך ארבועים סוע של מי גשום, מה הכוונה מי גשום ולא מים שאובים, כן. והכוונה להפוך אינו גורע מהמציאות הזאת. כלומר, עדיין הוא מוקף על ידי 40 שעה. וכוונה הפכית יכול לשנות מייסה על פי דין, שוב פעם, מייסה על פי דין, ולא חושב מייסה שחיתו, וממילא זה מייסה חתיכה ביעלמה, אבל בנוגע לארבועים סוע, אז הכוונה ההפכית שלו אינו מבטלת את המציאות הזאת של ארבועים סוע. עכשיו, רבוי סי, לפני ש... האם אתם זוכרים איפה שאמרנו בדיוק את היסוד הזה? אני לא יודע אם היית מיץ', אבל אלן, אתה היית. כן, לפני בערך שבועיים אולי, או שבוע. אני אתן לך רמז.
זה הרמז.
אתה יודע למה אני מרמז פה? בדיוק במלכס, אתה זוכר את רב חיים? רב חיים חידש שבנוגע למלכס יש תנאי של בפני בזדן, כתוב והפילו השווי לפונו. אז לפונוב, אם הוא מלכה אותו חוץ מפונוב, אז כיוון שזו לא נקרא מייסה בזדן, מלכס זה צריך להיות מייסה בזדן. אומר רב חיים, אם הם ילכו אותו ולא מייסה בזדן, שלא בפונוב, זה נקשב לחבולה ביעלמה, כך הלשון של רב חיים. הבאנו את זה מהספר של רב זמן, אולי יש לך בתוך המצלימה שלך. וממילא אומר רב חיים שיש דין של כאשר זומם, יש דין של כאשר זומם ולא כאשר עושה. אז מה קורה? שני העדים הראשונים העידו נגד ראובן שהוא חייב מלכות, בית דין הלכו אותו, עכשיו באו שני עדים והזימו את העדים הראשונים,
ובכל זאת הם מקבלים מקבלים מהקורא אפילו שזה כאשר עשה כבר, מפני שמה שעשו זה היה חבלה.
למה זה היה חבלה? כיוון שמתברר שמה שביתן עשה זה היה בטעות, והם הלכו אותו שלא בפני בסדין. למה? כי זה לא מייס בסדין אלא מייס של טוס, לכן זה נחשב לחבלס ביאלמו. אז זה בדיוק מה שהוא אומר כאן, אני חושב. הוא לא מביא את רב חיים לגבי מלכס, אבל הוא אומר אותו דבר לגבי שחיטה, ששחיטה צריך להיות מייסה שחיטה על פי דין, אבל אם הוא מתכוון כוונה הפכית שלא יהיה מייסה שחיטה, אז ממילא אין כאן אלא מה הביטוי שלו, חתיכה ביאל, הוא חותך את הבשר של הבהם. סתם דעת, אין לו דעת לא לכיוון זה ולא לכיוון זה, לא לשלילה ולא לחיוב, כן? אינני המסעסק, זה כבר נושא בפני עצמו, אבל...
מה אם יש לו איזה...
מכשיר או מכונה?
מכונה שיכול לעשות שחיטה כשרה בבהמה.
אז זה נושא בפני עצמו, האם עצם הפעלת המכונה נחשבת למעשה שחיטה. זה הסוגיה של מה שנקרא כוח גברה, כלומר בשחיטה אני צריך כמו נטילת ידיים כוח גברה, בדיוק. אז אם הוא מפעיל את החשמל למשל, האם זה נחשב לכוח גברה או לא? אוקיי, בסדר, זה לגבי המשמרס, משמרס חי. עכשיו הבוס, כן?
אני יכול לומר שאנחנו צריכים בתור
בהמה
לעשות נהרגה על פי דין, וזה לא תלוי במה המחשבה של השוחט. ואני הייתי אומר מילים כאלה, אז ההוצאות היו
אין חינם. יכול להיות שיש שיטות שחולקות על הים של שלמה. הוא בא להסביר את הים של שלמה. הים של שלמה סבור שלא המציאות של שחיטה קובעת, אלא המעשה שחיט על פי דין. ונפקא מינה למי שיש לו כוונה...
האישה במים והבהמה נהרגת, אותו הדבר.
לא, עם חיתוך של שני סימנים או מה?
כן.
יכול להיות, עוד פעם, לא לפי הים של שלום, אבל אוקיי. עכשיו הבוסאי לגבי דם, יש מה שנקרא דם איבורים, וצריך להוציא אותו כדי לאכול את הבשר של הבהמה שנשחטה על ידי מליך. אז הרשב"א בתורס הבייס, זה הספר של הרשב"א על חולין, על ענייני יורדיה, אז הוא קובע שלאחר שהוא מלח את הבשר והוציא את הדם, אם יש עוד דם שהוא לא הפליט אותה, את הדם הזה, על ידי המליחה, אז אותו דם מותר לאכול. הרי כתב ספר כנגד תורס הבייס שנקרא בדק הבייס, והוא מקשה עליו, זה שימוש גומר. כלומר, איך ייתכן שהכשר מליחו בשיעור שהיא עשה בוס ובמלך, ואם אינו מוציא אז כל אדם, ואם הוא היה משתהר יותר במלח, אז יש יותר פליטת דם, אז איך ייתכן שעל ידי, איך המליחה יכולה לעזור לי אם
אדם... להפוך את שם, את שם האדם שנשאר בבשר.
אוקיי, יפה מאוד, תפסת את החידוש. אז על ההשגה הזאת של של הרעה בברק הבייס, יש ספר של הרשב"א שנקרא משמרס הבייס, יש תורס הבייס של הרשב"א, ברק הבייס לבדוק ולבקר את הרשב"א, ויש גם משמרס הבייס כדי לשמור על הבייס של התורס הבייס. הרשב"א כתב כדי לענות על הערות. אז משיב הרשב"א שוודאי כל ששהה במלכו כדי שיר מליחו דהיינו כדי הילוך מיל לדעת מקצס הגאונים או כדי שיר צליח לפי הגאונים האחרים. אז יש מחלוקת כמה הוא שיעור השהייה של המלך כדי לסיים להשלים את המליחה. אז בשיעור זה הבוסר נפלט כל עיקר דומו שאוסור, מעניין, כל עיקר דומו שאוסור נפלט ואף על גב דלי אחר מכאן עדיין פולט
משהו,
דבר אדום, אבל אינו דם גמור, אלא ציר. ורבא, יש לו סוגיה, רבא קרא לזה יין של בשר, יין של הבשר, כלומר, והגמרא אומרת בחוד, דף קי"ב, שרבא אכל או שתה יין של בשר, דהיינו הציר. עכשיו, מבחינה פיזית, מבחינה מציאותית, קשה לי להניח, אולי אתם חולקים עליי, אני לא יודע שיש איזה הבדל במולקולר סטרוקצ'ר של הדם שיוצא אחר כך, והדם שיוצא לפני כן. אלא זה אותו דם. אלא, מה כאן החוצפה, במרכאות כפולות, של הרשב"א, לקרוא לדם הזה בשם ציר או יין של בשר, והוא אינו דם גמור, אלא הכוונה היא שיש כאן תורס היתר, שיש, התורה קבעה שיר מליחה, ולאחר שיר מליחה, אז כל אדם שנשאר אינו דם על פי דין. הטענה של הרעה היא מבוססת על המציאות, ומבחינה מציאותית הוא אומר שחייב שהמליחה תפליט את כל הדם. אם לא הצלחת להפליט את כל הדם, אז יש דם בפנים, איך מותר בשר? אומר הרשב"א, הוא טועה, אין לי פה את הספר של הרעות, אז אני מבקש סליחה, אבל כדאי שאם יחיל היה פה, היה מוציא את הרעות, אבל יש לי את הספר איזשהו מקום, אבל אין פה בישיבה. אני לא מבין את הרעו, עוד פעם, אל תשאל אותי מסקיפלי אלן על הרעו, אני לא יודע, הרעו, אין לי פה את הטקסט של הרעו, את חטאי אני מזכיר, מתוך, אני לא יכול להגיד לך מילה על הרעו.
שהוא
ראה
בנינק משל, בדיני דם של אישה, אחר לידה, אז יש זמן שהיא אסורה, ואחר כך היא מותרת, אפילו יש לה דם. אותו אדם, כל העולם...
וזה דם מן המקור.
זה בא מן המקור, זה אותו אדם כמו שהיה.
אוקיי, אני שומע. אבל על כל פנים, אם אנחנו מחפשים דוגמאות של מציאות לעומת הדין, דהיינו עובדה לעומת חוק, אז כאן יש לי ברשב"א דוגמה, אני חושב, מאלפת, דוגמה יוצאת דופן, שמבחינה מציאותית, ביולוגית, קשה לי מאוד להבחין בין אדם שיצא לפני שיעור מליחה, לבין אדם שיצא לאחר שיעור מליחה, והוא קורא לזה שם בפני עצמו, זה שם דם עליו, התורה אסרה אותו, וזה שם ציר, או יין של בוסר. אני אומר שזה חלוט שם.
לקחתי אותו נמצא חלב
ב... איך
הם
עדר? בשלב האימה. כן. בדיוק. בדיוק. יפה, יפה מאוד. כן. חלב שלא פרש החוצה, אלא הוא בתוך הבהמה. יפה מאוד. דיברנו על זה לפני כן. לפני איזה שנה, אני חושב.
כן.
עכשיו הוא מביא פה שהתוספות יונטיף, שחיבר חיבור, שנקרא עונג יונטיף, חוקר לגבי חזקה. האם חזקה היא מציאות? דהיינו שהיא מעמידה אותנו, היא מלמדת אותנו על המציאות, או שהיא קובעת דין? אז אין לי פה את העונג יונטיף, אבל נדמה לי שאנחנו יכולים כאילו לתרגם את המונחים למונחים שלנו. השאלה היא אם החזקה מבררת, או שהיא קובעת דין. אין כאן בירור של המציאות בחזוק. אני לא יודע מכיוון שהמקווה אתמול היה מולה, אז היום הוא עדיין מולה. אני לא יודע. בינתיים מישהו נכנס למקווה, ייתכן שהוא הוציא מים מהמקווה על גופו. אבל התורה סומכת על חזוקו לקבוע את הדין. כמו למשל בעדות, אנחנו מחלקים בין עדות לביר הדובר לבין עדות לקיר מהדובר. אז הוא הדין לגבי חזוקו.
עכשיו,
אם יכול לדעת שזה לא קביעה חזקה, אפילו אם אני אומר שחזקה קובעת, אבל לא כנגד המציאות, אם אני יודע בבירור שהמציאות השתנתה, אז אין לי פה ספק. כלומר, אני צריך להפעיל חזוק במקום סופק, אם המציאות היא ברורה.
יש לך
תצועה במקווה,
אז אין יכולים לעשות
חזוק. כן, חזוק לא יועיל, חזוק מועילה בסופק. היה מצב כך, היום אני לא יודע, אז אני זורק, אני משליך או ממשיך את המציאות הקודמת מצד הדין של חזוק.
הערב היה
כאשר
ביום חמישי.
כן, או משהו כזה. עכשיו הוא מביא פה חידוש של הברכה שמואל יבמות סימן חוף א', ושוב פעם יחיל נדמה לי פעם אחת הוציא את זה בשבילנו, אבל הברכה שמואל, הברכה שמואל חוקר לגבי מים שאובים, האם מים שאובים נחשבים מים אלא שהתורה פסלה אותם לגבי מקווה, או שמים שאובים אינם נחשבים כמים בכלל. אינני יודע אם זה שייך לענייננו, כי אין לי את ברכת שמואל, אבל מי שירצה יראה את הדבר הזה מבפנים. עכשיו רבוי סי, עוד סוגיה אחת בעזרת השם. הברכת שמואל על יבמות סימן חוף א'. נדמה לי שפעם אחת לפני אולי חודש, חודשיים, הוצאנו את הקטע הזה בדפוס. כן, גם לי יש, אבל אין לי פה עכשיו. אוקיי. בחידושי רב חיים הלוי על הלכות מאכלות אסורות, פרק י' הלכה ט"ו, אומר הרמב"ם, יראה לי שאין דין נטר רווי נוהג בחוץ לארץ אלא אוכל פירות שנה רביעית בלא פדיון כלל, שלא אמרו נטר רווי אלא באורלה. כלומר, אם יש שלוש שנים של אורלה, השנה הרביעית היא נטר רווי וצריך לפדות אותו, אבל דווקא בארץ ישראל. וכאן אומר הרייבד, סליחה, רק רגע אחד, נדלג על זה. אומר הרמב"ם, והורו מקצס הגאונים, הלשון של הרמב"ם, שכרם רווי פודינוסו בחוץ לארץ, ואחר כך יהיה מותר באכילה, ואין לדובר זה עיקר. אז הרמב"ם חולק על מקצת גאונים שהחשיבו את הדין של כרם רווי גם בחוץ לארץ. אומר חיים, ונראה בביר פלוטוסום הרמב"ם והגאונים, תהנה יש לפרש הלכה דאורלה נוהגת, הרי יש לנו הלכה למשה מסיני של אורלס חוץ לארץ, בכל שאר זרועים אין דין של זרועים בחוץ לארץ. אולי יש דין של מקום הסמוכים מדרבנו עם סוריה וכדומה, אבל ככלל אין זרועים בחוץ לארץ. חלה חוץ לארץ, אוקיי, חלה זה משהו אחר, משום שחלה היא לא בדיוק מצד תלוי בארץ, כי המחייב של חלה הוא גלגול האיס, אני לא יודע.
לא חלה, חדש.
או חדש, בפשטוס, חדש צריך להיות דווקא בארץ ישראל. אבל הגמרא אומרת שכתוב בפרשה בכל מושבותיכם, אפילו חוץ לארץ. גם באורלו כתוב ארץ ישראל. כתוב שם בויקרא י"ט, כי תבוא לארץ וכו' וכו'. אבל יש הלכה למשה מסיני של אורלה בחוץ לארץ. הנה, יש לפרש הלכה של אורלה הנוהגת בחוץ לארץ בתרי גבני. Dalo ha vadai di orlas chutzlords ve orlas eretz Yisrael trei mili ninhu vechalukim bidinehem. Kirechazinon, ech Reb Chaim rotzel ochiach she orlas chutzlords who lo hashem orlas shel eretz Yisrael elu davar nifrad b'fnei atzmo, ech hu mochiach zot. De ikar ha'alocha nemar di olas chutzlarts vado asur usveika muta. Hagei b'chutzlarts lumat Eretz Yisrael sofek orlo muta. V'nachtu somchim al ze ba'albe mikri. Be'Eretz Yisrael sofek orlo asur, b'chutzlarts sofek orlo muta. Lo midin sofik drabonin ki medubar po al halach lamosh misina halach lamosh misina yesh al tokev shel doraita bechol halach lamosh misina sofik lechumra aval kan vi orla bahalacha zot shirim seram b'sinai hirim sera shavadai asur v'sofik mut ube'eretz Yisrael bein vado bein speka asur. As al zel lesman de polik she etem ha Ha'isur orla b'chutzlaretz hu shoneh mi'ha'isur orla b'eretz Yisrael. Ela, ditzorich iyun, im hecha shenoheget orla b'chutzlaretz, da'ayin b'vadai, az gam hi b'chlal orla ha'ksuva b'torah. Ha'im halacha l'moshe mi'sinai omeret li, shekol hecha de chal iser orla b'chutzlar, it's dahin b'vada, okay. As ani kole, ani machzir et orla la parsha shel orla. Dahin orla s'chutzlar, it's nechlelet b'parsha s'orla. De ikar ha'alocha, dahin ha'alocha l'mosh v'sinai, ba'al l'gluye akra, de afagav d'chol mitzvah ha'tuyus ba'aretz, einano agot ele ba'aretz, aval orla shiny v'noheget b'chol mako. V'yin ken gam orla s'chutzlos nechleles b'kra di orla, o d'neima, t'hod v'adai di orla ha'mur b'torah eina ele b'eretz Yisrael, vi orla s'chutzlos eina nechleles ba'a, ורק די אסורה מצד ההלוכה, הלוכה למשה מסיני, וכל עיקר איסורה הוא רק מהלוכה למשה מסיני ולא מקרא. אז לפני שנראה את הנפקמין לגבי נטע רווי, אז בואו נתבונן קצת על החקירה שלו. מהו השם אורלו בחוץ לארץ? כמובן שהדינים בעיקרן משתנים, כמו שרב חיים הוכיח מהדין של חוץ לארץ, ודאי, אוסר וסופק מוטר, שזה דין מיוחד באורלס חוץ לארץ, אבל היכה דנוהגס אורלו, כגון בוודאי, האם אורלו נכללס בפרשה, אורלס חוץ לארץ נכללס בפרשה של ארץ ישראל? לפי אני הזדהיתי, אני לא רוצה להוסיף על רב חיים, אבל נדמה לי שזה מתאים לחקירה שלנו. האם יש שם אורלס חוצות בפני עצמו? כמו שדיברנו פעם, אם אתם זוכרים, דיברנו על הנושא של האיסור תומי, שתומי אוסר בקודשים ובמייסר שם. אז חקרנו האם זה אותו שם איסור או איסור בפני עצמו. אחד איסור לגבי מייסר שני ואחד איסור לגבי קודשים, ונפקמינה לפני זריקס אדם לאחר זריקס אדם. גם פה לגבי אורלו בחוץ לארץ, האם יש לו אותו שם איסור של אורלו? תהיינו שאני מסווג אורלו חוץ לו תחת הכותבת של אורלו, כמו אב ותולדו. אני מביא דוגמה מאב וטוב, למשל זורע כשהוא שם את הזרע בתוך הקרקע, הוא חייב משום האב, ואם הוא משקה זרועם אז הוא חייב משום הטוב. אבל הטוב דהיינו משקה זרועם אין לה שום חשיבות אלא כשהיא מסווגת תחת הסוג של האב. וכן בנזיקים שהוא הדין, יש אבוס נזיקים וטובוס נזיקים, וטובוס הם כיוצא בהם לפי המסקנה. אז מה הדין של אורלו בחוץ לארץ? האם הוא תולדו של אורלס ארץ ישראל, או שהוא שם בפני עצמו? ואם כן נפקמינו הוא אומר לגבי שנה רביעית לעניין נטר רבעי תאים הלכה באה לגלות גם אורלס חוץ לארץ נכללס בפרשה או בלשוננו יש לו אורלס חוץ השם אורלו רק תולדו של אורלו אם ממילא אם הלכה למושי סיני באה לגלות גם אורלס חוץ השם נכללס בפרשה ממילא יש לומר גם נטר רבעי גם כן זה איסקי של אורלו הרי הפרשה של אורלו כוללת גם השנה הרביעית לגבי נטר רבעי מה שאין כן אם הוא איסר חודש בפני עצמו כלומר שם בפני עצמו מהלוך למשה מסינה אין כן ממילא דאין איסר רבעי שייך לכלל כלל הזה כלומר יש הלוך למשה מסינה שנאמר לגבי אורלו ולא לגבי השנה הרביעית ונראה דבר זה במחלוקת שונו דהנה הרמב״ם בהלכה חוף א' כאן בפרק י' ממחל סוס פוסק דהאוכל כזייס מאורלס חוץ לארץ מקין אוסו מקס מרדוס מקס דרבונו אומר רב חיים אי נאמה דהלוך של אורלו בא לגלות דהאורלס חוץ לארץ נכללס באיסר אורלו שבקרא אם כן הרי היא בלב של תורה ולא כן עלי מלכס דורייסה כאורלס ארץ ישראל ומיד הפוסק הרמב״ם די אין בו רק מלכס מרדוס שמענינו די אורלס חוץ לארץ עיקר איסורו היא רק מהלוך למשה מסיני ואין האורלו בחוץ לארץ נכללס באיסר אורלו האומר בתורה בפרשס אורלו וכן הוא להג'ב הרמב״ם בהלכה ט' ובהלכה י' וזה לשון הרמב״ם האורלו כל האוכל מהם כזייס לוקה במה דבר ממורים בארץ ישראל שנמה כי תבוא על הארץ וכו' הרי להג'ד הקרוד כי תבוא ממית אורלס חוץ לארץ שלא תוכלל באיסור אורלו האומור בפרשה שעל כן זהו שכוסב הרמב״ם די אין מטר הווי בחוץ לארץ שלא אומרו אלא אורלו רצה לא מדהלוך הרי לא נמר רק באורלו ולכן ההקש בין אורלו לנטר רבעי רק נאמר לגבי אורלו ולפי הרמב״ם אורלו דווקא בארץ ישראל מה שיש אורלו חוץ לארץ זה כבר קטע זה כבר שם איסור בפני עצמו ואין שום בהלוכס גדולס ובשילטה שכוסס שונו וכי הכי דנוגה אורלו בארץ הכי נוגה בחוץ לארץ על פי הלכס הגמירלה אלא מה הקציב הכי תבואו גבי אורלו בזמן ביה עד כאן לשונו כלומר גם אורלס חוץ לארץ לפי השאילתות נכללת בפרשס אורלו אי כתוב בפרש כי תבואו לארץ זה רק קובע את הזמן של חלות האיסר דווקא לאחר שהם בואו אל הארץ אז חל האיסר אורלו הרי להג'ד בספילה לשאילתות דמכי תבואו לא במעטינון כלל חוץ לארץ וגם אורלס חוץ לארץ נכללס בפרשו ובדין אורלו אמור בתור אבל כן זהו דסבילי וגם רבי נוהג בחוץ לארץ כמד רבי הוקש לי אורלו וכאן יש למדנו רק את הקטע הראשון של רב חיים אבל זה יספיק לנו אני חושב שרב חיים בעצם חוקר מה הדין של אורלס חוץ לארץ אם הוא בעצם המשך של ונכלל באורלס ארץ ישראל או שמה הוא שם איסור בפני עצמו המחנה משותף בין אורלס ארץ ישראל לאורלס חוץ לארץ לפי הספקו פשיט סרמם הוא שבשני המקרים מדובר בשלושת השנים הראשונות של הנטייה ובשניהם יש איסור אחד אבל בעצם למרות שאני קורא לשניהם אורלה ושם אורלה הם חלוקים בעצם בעצם יסודם וכמה וכמה נפקמינות נפקמינה ראשונה לגבי סופג נפקמינה שנייה לגבי מלכס נפקמינה שלישית לגבי נטר רבעי כל אלה הם נפקמינות התלויות במחלוקת הזאת איך להגדיר אורלס חוץ לארץ אז מה למדנו היום? למדנו שלוש סוגיות אני חושב א' הסוגיה של תנאי בדבר שיש לו חלות כגון גיטן וקידוש לעומת מצווה בית למנו סוגיה קצרה יותר על, על שחיתו, שמה הדין בשחיתו לפי הים של שלמה, הוא מתכוון שלא לצאת ידי חובה. הזכרנו סוגיות קצרות של דם לגבי מוליכה ואולי מים שאובים עם שם פסול, ולאחרונה הדין של אורלס חוצות, אם יש לו חלוץ שם אורלה או שהוא איסר, איסר בפני עצמו. אוקיי? שקט, נעמוד פה.
It could be that he's a dam that's vishering in the basar. He's not so wrong, there may be more like seer, because with